שנה, שנה מעוברת. יש לנו, אמרנו, שמונה שבתות, שמונה שבועות, שעיקרם בשנה מעוברת. אתה כותב הגאון חידה שעיקר תיקון ימי השובבים הוא בשנה מעוברת. והם שמונה שבתות. צריך לדעת, אחרי שלמדנו את חומר הדברים, כמה הם קשים, צריך לדעת איזה דברים מחפרים. כי בעוונותינו הרבים היינו היום כהן, ואין לנו בגדי כהן. אומנם כתוב בברייתא שבגדי הכהן כולם מונחים ומוכנים ומזומנים מתחת להר הבית. ביום שיבוא, יתחדש המקדש, ייבנה בית המקדש, יבוא דוד המלך, כתוב בברייתא, ויעמוד אצל חצר בית המקדש, ויצא נחל, וישטוף שם את כל הכלים, וכל הכלים יתגלו, ואיתם בגדי הכהן. אבל בינתיים אין לנו בגדי כהן. מה אנחנו עושים כדי לחפר את הדברים? אזכיר כמה פרטים חשובים. יש הרבה הרבה דברים שגורמים לאדם בדרך טובה, ככותב הרב חידה, שאין צריך לא תעניות ולא סיגופים, אלא על ידי שיעבוד את השם בחשק ובאהבה ויעשה את רצונו יתברך, ועל ידי זה יחופר לו. הדבר הראשון מובא בספר נפש יוסף פלאצ'י בספר כל חי. היה הגאון רבי דוד סררו דור לפני הרב חידה מגדולי הרבנים בסלוניקי. היו אז בסלוניקי חכמים ענקיים. עיר סלוניקי בכלל ידוע מאות שנים, 500 שנה, הייתה עיר מרכזית מאוד של היהודים, ושם היו רבנים קדושי עליון. שם היה קברו של רבי יהודה חיית באמצע בית הקברות של העיר. הקבר הזה, אם היה בא לשם אדם להתפלל ולא היה עושה תשובה, מרמינן אחרי 30 יום היה מת. כך היה פחד ואימה. מה עשו רבני העיר? גדרו את הקבר שלו בגדר ברזל, מעקה עשו מסביב, ושמו מנעול, ושמו שם שלט שכל יהודי שבא לכאן צריך ללכת אצל השמש של בית הכנסת, שהוא שמש של בית החיים, בקש ממנו המפתח, והוא ידריך אותו מה צריך לעשות. והיה שמש לוקח אותו לבית הכנסת, חולץ לו את הנעליים, אומר לו תגיד בידוי ליד ארון קודש, ותוריד דמעות, ועושה לו מלכות. והאיש היה הולך, אומר בידוי על כל חטותיו, ואחר כך הולך להשתתח שם על הקבר של רבי יהודה חיית. זה היה אחד מגדולי הרבנים בסלוניקי. זו העיר סלוניקי הייתה עיר ואם בישראל. היה שם נמל עד היום, זה עיר סלוניקי, היא ביוון של היום. רק אז היה יוון, טורקיה, הכל היה אחד. אז היה שם נמל ש-80% מהעובדים של הנמל היו יהודים. ביום שישי, ב-10 בבוקר, הם מפסיקים את העבודה, הם עובדים גם בלילות, בימי החול. כי אוניות מגיעות בכל מיני שעות, מגיעות לנמל. צריך מישהו שיפרוק את המטענים, מישהו שיקשור את הספינות, מישהו שיתדלק אותם, מישהו שיתפל בהם. אז היהודים, הכל בידי היהודים. ב-10 בבוקר היו הולכים, הסבלים הולכים הביתה, נועלים את הנמל עד יום ראשון בבוקר. וכל הגויים בכל העולם היו יודעים, נמל סלוניקי זה היה נמל מרכזי של ים התיכון, וזה נמצא ביוון. יודעים בשבת אין מה לעשות בסלוניקי. הייתה מגיעה האונייה מאיזה מקום שלא תבוא, עושה שחור שחור, כמסתובבת כמו קרוסלה שם בים. 7 הקפות לפעמים, 18 הקפות, לב הקפות, עושים. עד שיגיע יום ראשון בבוקר, אז מגיעים לנמל, שאז יקבלו אותם. לקידוש השם נורא והיום. והיו שם גדולי עולם, היו בעיר הזאת. למעשה כמה ראשונים לציון שבאו אלינו לכאן, היו משם. רבי יעקב מאיר, רב בן ציון חיוזאל, ועוד רבי ציון כהנקה, הם ילידי סלוניקי, היו עיר והם בישראל, היו קדושי עליון. דור לפני הרב חידה, לפני 300 שנה, היה שם רבי דוד סררו. הוא אומר, הוא כותב בספרו, מצאתי מדרש שאומר, סגולה לכפרת העוון הזה הנורא, שיאמר אדם כל פעם, אור זרוע, פסוק, אור זרוע לצדיק, ולשרה לב שמחה. ואם יאמר אותו 17 פעמים, עוד יותר טוב. לכן תראו רבנו יוסף חיים בכמה מקומות הביא את הפסוק הזה, שאדם אומר אותו בליל ראש השנה, שאדם אומר הטוב, שעושה תיקון שובבים, בתענית וכדומה. אור זרוע לצדיק ולישראל שמחה. תקנו לנו את זה חכמי בית אל לאומרו בהוצאת ספר כל נדרי בליל יום הכיפורים. ידוע שספר כל נדרי בליל יום הכיפורים כמעט עיקרו לכפר את העוון הזה. זה המעלה של ספר כל נדרי. ושם הרשש תיקן תפילה נוראה לאומרם, ושם אומרים את הפסוק הזה גם כן שבע פעמים. ובסידורים היום תקנו לומר אותו לפני ברכת שהחיינו. אומר רבי דוד צררו וידע לומר אותו 17 פעמים את הפסוק הזה. שוגים תריה טוב, שנאמר אמרו צדיק כי טוב. אור זרוע לצדיק, אול ישראל לב שמחה, אומר סופי תיבות ויכוון, אול ישראל לב שמחה, יוד בית ה', יוד בית ה', מספרו 17. מה העניין 17? אומר ששם הוויה במספר קטן 17. יוד כ' וכ' איך? תעשה יוד, זה 10. פעמיים כ', 5 ו-5, זה עוד 11. ובאב 6, 17. הוויה יוצא במספר קטן 17. נשמה 17, גם כן במספר קטן. סטן במספר קטן 17. הרי אמירת הפסוק הזה 17 פעמים מגרשת את השטן, מאירה את הנשמה ומתקנת שם הוויה שפגם האדם. כך כותב רבי דוד סררו. דוד דבריו שאמרתי לכם, זה רבנו חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי. ומכאן יצא מנהג לומר את הפסוק הזה, ידוע גם רמזו שם שמו של רבי עקיבא, סופי תיבות, אור זה רש, זרוע עין, זה צדיק קוף, אול ישראל יוד, לב בית שמחה ה, רבי, אותיות רבי עקיבא, זה רמוז שם בפסוק הזה. אמירת הפסוק הזה לא רק בימים נוראים או באיזה, בכל ימות השנה, בכל שעה שהיא, שאדם רוצה להתעורר לתשובה ולתקן את מעשיו, או עבר עליו איזה עוון, או איזה חלילה נתקל, נכשל באיזה דבר, בהרהור, במחשבה, בדיבור, במראה, אור זרוע לצדיק ולישראל שמחה. זה כתב את זה רבי דוד סררו, יש לנו כאן, זה תעודה שחתום עליה אדם גדול, לא סתם סגולה שמספרי הסגולות, אתם יודעים, אדם גדול כתב את זה, ואומר, ותדע, כל האומר פסוק זה נקרא לכם את לשונו, בכל יום הקדוש ברוך הוא מוציא 17 קירוזים ברקיע ואומר גביתי מאיש זה עוון עריות. זאת אומרת מודיע הקדוש ברוך הוא מכריז לכל הפמליה שלו בשמיים שישמעו גם כוחות הדין, אני גביתי מהאיש הזה ומחלתי לו את העוון. אז יש לנו מה אתם רוצים יותר מזה? אם אדם מהרהר תשובה ויאמר את זה, חפרו לו. וכותב גם הרב חידה בספתות ציפורן שמיר, ספר ציפורן שמיר בעבודת הקודש, אומר הנה מילה מעליותה, אלה דברים נוחים טובים, לא מבקשים ממך לא שתלבש שק, לא שתקרא את בגדיך, לא שתשב באבל ותבכה, אפילו שהיה ראוי שאדם יעשה את זה על העוונות, אבל יש דרך אלגנטית. עוד ידוע שאמירת קריאת שמה, דיברנו על זה רבותיי כמה פעמים, יש לנו מצוות עשה יקרה מאוד מאוד שכתובה בתורה. מצוות עשה מאוד חשובה שכתובה בתורה, ושוכלך ובקומך, ואנחנו בעוונות מזלזלים בהם. כמו שגמרא אמרה, קירום זולות לבני אדם, קירום דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. קריאת שמע היא מן התורה. אדם מצווה לומר קריאת שמע אחת בבוקר, קריאת שמע אחת בערב, וצריך להיזהר בה, לדקדק אותה באותיותיה. והגמרא אומרת, כל עוד קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצננים לו גיהנם. זה גמרא. ועוד כמה רבנו ארי שיבח קריאת שמע ואמר שכל 10 הדיברות נרמזו בה. שקורא קריאת שמע יכוון, יכפר, ימחתה על 10 הדיברות, השם יכפר לו. כמו אמר שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה כנגד אנוכי השם אלוהיך. אחרי זה, ואהבת את השם אלוהיך, ואהבת זה לא תיסה. וכן, וכתבת על מזוזות ביתך ובשעריך, זה כנגד לא תחמוד. ואספת דגניך, כנגד לא תרצח. חס ושלום, ואספת דגניך לא תגנוב, ואהבת מהרה כנגד לא תרצח. למען ירבו ימיכם, זה כנגד לקבל את אביך ואת אמך. וכן שאומר זמן תזכרו, זכור את יום השבת הקדשו. וכן זה הדרך, מנה אותם בבנו ארי אחד אחד, כי עד שמה כמה היא חשובה. שמעו מה כתב רבנו ארי בספרו שער הכוונות, הוא אומר שבגלל שהבריות לא מכוונים מקריאת שמה, לזה הקץ מתארך. אם אתם שואלים למה המשיח עדיין לא בא, למה הגלות מתארכת ונרצחים אנשים ונהרגים חיילים ויש תאונות דרכים ויש חוליים וצרות, בגלל שלא מכוונים בקריאת שמה. הוא ממשיך רבנו ארי ואומר, ורוב הרעות והצרות באות לסיבה זו. רוב הרעות והצרות הכלליות והפרטיות שלא מכוונים בקריאת שמה כמו שצריך ולא קוראים אותה כמו שצריך. כמה צריך להיזהר? יש אנשים לפעמים מתפללים ערבית מאוחר. למה מתפללים ערבית מאוחר? מבשתי מניין ב-11 בלילה, ב-1 בלילה. מצווה הבאה לידך תחמיצנה. הוא אומר תפילת ערבית רשות. פתאום הוא נהיה דרשן, יודע דרשות. אבל אדוני, אתה יודע שיש מצוות עשה מן התורה, תפילת ערבית רשות זה העמידה הרשות. אמרו, בהדר קבעו החובה. קודם כל זה לא הלכה. שנית, ערבית יותר חמורה ממנחה. במנחה אין קריאת שמה. היא לא דאורייתא. תפילת ערבית יש קריאת שמה דאורייתא. למה תחכה? ואולי תשכח. ואולי תהיה עסוק. איך תאבד מצוות עשה מן התורה? התורה מצווה אותך. מה זה יהודי? דבר ראשון שיהודי יודע, לומר שמע ישראל בבוקר, שמע ישראל בערב. אם הוא אומר את זה באחד בלילה, איזה איפה, איזה לילה, זה כבר מעט בוקר. מה אתה התעוררת עכשיו? תעשה רגע קודם. וכן בבוקר. יש הרבה אנשים שלא יודעים, לא שמים לב, חוסר ידיעה. מזבזים את הזמן, מסדר את כל הטלפון שלו וכל העסקים שלו, והולך גם למקווה ומתרחץ שם, ומתקלח, וסבון ושמפו, ופטפוטים, וקריאת העיתונות היומית, והאזנה לחדשות, הרי שעוד כאן בכל, הולך להתפלל. איזה תפילה זה? זה נקרא עבד השם. היה הגאון רבי יהודה צדקה עליו השלום, ראש הישיבה, פעם יצא מביתו ברבע לתשע, ראה בחור אחד מתפלל שחרית, היה בתכנסת יד ביתו מול ביתו, גמרו שחרית, היה ראש חודש, בא להגיד הלל, ניגש אליו הרב, חצה את הכביש, ניגש אליו, אמר לו אל תגיד הלל, אתה תהיה, אם תגיד הלל תענש. אני אענש? למה יענש? היה ראש חודש צריך להגיד הלל. אמר לא, תגידו לך שקרן. מה שקרן? אומר אתה בהלל, מה אתה אומר? הללויה, הללו עבדי ה' הללו את שם ה'. איזה עבדי השם זה? אתה ברבע לתשע מתפלל זה עבד? לך תראה בכל המשרדים, כבר בשעה שבע נפתחו המשרדים. לך תראה כל הפועלים באיזה שעה הולכים לעבודה. בחמש, חמש וחצי רצים לעבודה. תוסעים את האוטובוס הראשון. כמה בעיות יש להם בחורף, מתי להתפלל? אתה בא מתחיל להתפלל בשעה תשע ואתה אומר הללו עבדי השם? זה לא עבד השם. זה מוסר הסכר, רבותיי. אז קריאת שמה היא חשובה מאוד, צריך להיזהר בזה. רבנו ארי אומר שרוב הצרות והרעות באות מסיבה זו. אבל הוא אומר, יש לנו קצת תיקון, תשמעו את המילים שלו. זה דברי רבנו ארי, דבריו כגחלי אש. אבל יש לנו קצת תיקון. אם נמסור עצמנו על קידוש השם בכל לב. הוא אומר, יש לנו קצת תיקון, שכל יום, פעם בבוקר ופעם בערב, נמסור עצמנו על קידוש השם בכל לב. ואף על פי שאין בנו מעשים טובים, תשמעו, אפילו אדם אין לו מעשים טובים, לא עשה מצוות, והרשענו להפליא, עשה עבירות, עבירות קשות מאוד, אבל הוא חוזר בתשובה, ובא אומר קריאת שמע, מהלב מוסר עצמו על קידוש השם, מתחפרים לו עוונותיו. זה הבטחה מרבנו ארי. מה יש לנו יותר מזה? רבנו ארי הוא שתיקן את כל התעניות. יש עבירות, מי שחטא באשת איש הוא כותב 325 תעניות. זה צריך שנתיים לצום. איפה שבתות, ראשי חודשים ומועדים לא יכול. 325 עד פעם אחת. ואם עשה כמה עוונות וכמה מיני עוונות, כל החיים שיחיה 200 שנה ויצום לא יספיק. רבנו ארי בעצמו שאמר את הצומות, הוא אומר שיש קצת תיקון, בבקשה תקרא קריאת שמע, תכוון למסור נפשנו על קידוש השם בכל לב. זה בכל לבריך, בכל נפשך, בכל מאודיך. זה איזה דבר גדול. יש עוד דבר אחד, רב הספרים. ציצית ותפילין, לכאורה זה דבר פשוט. כל יהודי באופן אוטומטי, הוא מגיע, לוקח את הטלית, בבוקר איתו. אמר לי אחד שמרוב שהוא רגיל, לפעמים בשבת יוצא לו לקחת הטלית עם התפילין, הוא הולך ברחוב, פתאום הוא רואה מה זה התפילין, יש לי ביד תפילין. זה בלי לחשוב. אבל תראו איזה מצווה זאת, מה זה ציצית, מה זה תפילין, איזה מעלה זאת. אומר הרב חידה, אדם יזהר שלא ציצית הכי מהודרת. חוטים קשרים, ציוט תמיד קשרים. תלית קטן לא צריך להגיד, על אחת כמה וכמה זה דבר חשוב שאדם יהיה לו תמיד תלית קטן, ילבש אותו. ויברך על הציצית בכוונה, ויזכור ויחשוב, שמו הוא אומר, שהבגד של הנשמה בעולם העליון זה תלית, רבותיי. מה הנשמה לובשת שמה? תלית. למה? אנחנו רואים שאת הנועלנו, הנפטר, שמובילים אותו לבית החיים, עוטפים אותו בתלית. האישה לא צריך. אין לדין כל כך, תדעו. אישה לעולם הבא אין הרבה עוונות. האיש זה הכי מלא עוונות. כתב זמן ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, האיש מצבו בעולם האמת קשה, 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 פי כמה וכמה מהאישה, בגלל שני דברים. אחד, עוון ביטול תורה. כל רגע שהוא לא למד תורה, איזה עונש. מי יכול להגיד, לחשוב מה זה? הרב הרשש כותב עליו, וחיסרון לא יוכל להימנות. מה יתקן? איך יתקן את זה? כמה זה קשה. ובנות, אין להם את הבעיה הזאת. נשים, פתורות ללימוד תורה. שבו ישחקו כל היום, דה בשש בש. הם יעזבו אותנו בנמוחה. הן לא חייבות ללימוד תורה. כאן, אם הן לומדות, קוראות תהילים, יש להם שכר, ודאי. זה נחשב משהו. אבל איש עם רגע אחד בזבז, אוי ואבוי לו, איזה עוון זה. לא תרפני עד בני רוקי, זה עוון אחד. והעוון השני, פגם הברית, השם מרחם, השם מרחם. הלך לחתונה מעורבת, ראה ריקודים, שמע שירי תועבה, דיבר דברים לא בסדר, הסתכל איפה שלא צריך להסתכל. כל שכן אם חס ושלום חטא או נכשל, לאישה אין כל זה. אין האיסור של הרהורים וכל הפגמים האלה כמו באיש. שובבים, ימי השובבים התקנו כולם לגברים, לנשים אין להם עניין בזה בכלל. איפה הם שתהם את העוון הזה? זה העוון של ער ועונן, והיא ער בחוב יהודה, רע בעיני השם, וימיתהו השם. אומר הזוהר, תסתכל, שכל העוונות שבתורה, על אף עוון לא כתוב רע בעיני השם, רק העוון הזה. וזה העוון שייך באנשים, לא שייך בנשים. אלה שני העוונות האלה הכי קשים. לכן, מה עושים? כשהוא מת האדם, לא עלינו, האיש, באים מיליארדי מיליארדים של מלאכי חבלה, ככה זוהר אומר, רוצים לפרוע ממנו, וזה אבא שלנו, הוא הוליד אותנו. האישה, אין לה את כל זה, את כל הבעיה הזאת. אז צריכים לעטוף אותו בתלית, ולכונן עליו, ולפקוט עליו, ולתת צדקה, ולהגיד דברי הספד שאנשים ישובו בתשובה, כדי לאסוף לו זכויות. הוא כמו איזה עני מסכן, כעת לגבות כל מיני זכויות לאסוף אותו, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יעשיך. האישה, אין לה את כל זה. זה כל הספרים כך כותבים. לכן האישה לא מצווה, לא בציצית ולא בתפילין. אבל אנחנו הגברים מצווים לדבוש תלית. התלית היא מגנה על האדם. אז לא רק שיעטפו אותו באחרי מותו, כמו יש כאלה, יש לו עושים אותו בארון, עושים אותו עם הדגל. אולי הדגל יציל אותו, ויש מדקדקים, עושה גם דגל וגם תלית. מה זה? זה שטויות. זה צריך שבחיים שלו ילבש את התלית. אז לבש את התלית בחיים, עכשיו אחר מותו, יעטפו אותו בתלית, תלית הזאת, תשמור עליו. כי מלאכיו יצא ולך, לשמורך בכל דרך. כמו שכתוב במדרש, על חוד שמעוני, יש זה מה כתוב, אדם שלובש תלית. יש לו מכל צד אלפים שמלאכים שומרים אותו. הלא הוא לובש את התלית, יש לו שני ציציות מקדימה, שניים מאחורה. זה מימין וזה משמאל. אז תאר לך, שמור מארבע צדדים. והזוהר אומר, מי שלובש תלית קטן עליו, מרכבה של השכינה איתו בכל מקום. איפה שהוא הולך? אנשים פעמים מחפשים סגולות, צריך לעשות שינוי השם, בודק את המזוזה, או את הכתובה של האמא שלו, והסבתא של האמא של האבא שלו גם. אולי שם יש איזה אות, מה אתה בודק כתובות? תלטוף את הלית שלך. אתה לובש את הלית או אתה לא לובש את הלית? תלבש את הלית קטן. יש מחנות, מחנות של מלאכי השרת, שומרים אותך. לעזור, רבי שמעון בר יוחאי הוא כותב את זה, לא אני. אומר, התלית הזאת, יש לה ארבע חוטים, כל חוט, אלפים של מלאכים מלווים אותו. מרכבה שלמה, זה השכינה מעל ראשו. אז זה הציצית, ובעוד אלא, אומר ומחפר. למה? הציצית הזאת יש בה חוטים, קשרים. זה מחפר. הוא כתב הרב חידה ותדע, שמי שנזהר במצווה הציצית, כאילו קיים את כל התורה כולה. שכן, כמה חוטים יש בכל כנף? 8. הם 4 כנפות, 8 כפול 4, חשבון פשוט, 32. 32 גלתי הלב. התורה מתחילה בבית ומסיימת בנמד. מתחילה בבראשית ומסיימת עיני כל ישראל. לומר לך, כך אומר הרחידה, שהאדם שיושב שתלית, כאילו קיים את כל התורה כולה. אז מה נשאר עוד? וזה התלית. כותב רבנו רחי, ולכן התלית הוא לבן, אני יודע שהספרדים נוהגים שלא יהיה פסים שחורים על התלית. זה מקורו בספר הזוהר. הזוהר גם כך כתב שהתלית הוא צבע לבן. תלית שלנו גם של החול, גם של השבת, להשתדל לקנות רק לבן. יש עם פסים שחורים, זה זכר החורבן, אנחנו לא צריכים לעשות זכר החורבן. לובשים תלית, תלבש אותו לבן. אומר רבנו בהי, תלית לבן סימן מחילה, שהמחילה היא לבן והתלית היא לבן. שמי שלובש תלית ונזהר בעם, מוחלים לא עוונותיו. הוא מעלת התלית. ועוד, התפילין. הרי זה שלנו תפילין. אומר התפילין יזהר שיהיו מהודרים, פרשיות נאות, כתב של סופר צדיק ירא שמיים. בתים טובים, בתים נעים, הכל יהיה כמו שצריך. ויזהר, אז יש אחד קונה תפילין, אמר לי אחד, 3,800 דולר. קנה תפילין, זוג תפילין. אבל בעוונות הוא מפטפט איתם. קורא איתם עיתון ומודעות. איפה מוכרים סלקום חצי מחיר, 49 אגורות לדקה, והוא לא שם לב שהמונה שלו דופק שם בשמיים, העוונות הוא צובר כל רגע שהוא מבזבז עם התפילין. כתוב, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, וראו ממך. ואסור להשיח דעתו מן התפילין. וכתב רבנו הארי בספרו שאר הכוונות, שפעם אחת דנו איזה צדיק משנים קדמוניות, ככה הוא אומר, שנפטר בשנים קדמוניות, על שכשהיה מכוון בברוך אלוהינו שבראנו לכבודו מוסר עצמו על קידוש השם, השיח דעתו מן התפילין. תראו מה זה, השיח דעתו מן התפילין, תענישו אותו. זה לא צחוק. אז אדם מפה, הוא רוצה להוציא תפילין הכי יקרות שיש. לא מנשופר, רבנו חיים בן עצר, זכר צדיק לברכה. עליו השלום. לפני מותו, אשתו אומרת לו, מה יהיה? היא ראתה שהוא חולה, והוא אמר לה שהוא הולך למות. איך פרנס? אמר לה, קחי את התפילין שלי, תשמרי עליהם. יבוא עשיר אחד גדול מטורקיה, וישלם לך עליהם דמים יקרים. אבל תזהירי אותו, שאם הוא רוצה לבוש את התפילין שלי, שיזהר מאוד מאוד שלא לחשוב מחשבות אחרות בהנחת התפילין. ולא ילבש אותם, אלא ביום שהוא יודע שהוא יכול לכוון. זאת אומרת, אם הוא יודע שמצבו היום ככה ככה, לא ישים אותם. ובאמת ככה היה. במלות השבעה לפטירתו, שרבנו חיים בן עטר, בירושלים הוא נפטר, בא איזה יהודי אחד מטורקיה, ניגש אל האלמנה, אמר לה, אתן עון רב אם תמכרי לי את התפילין של בעלך. כי הוא לא הניח בנים בעוונות. הוא נשא שתי נשים. ולא הביא מהם בנים. שתיהם קבורות למרגלותיו בהר הזיתים, תראו מתחת לקבר שלו, המצבה שלו, יש שתי מצבות של שתי נשים, אלה שתיהן נשותיו היו. אז היא הסכימה, האישה, נתן לה איזה 100 דינרי זהב, סכום עתק. היא אמרה לו, אבל תדע, בעלי אמר לי, ואמר להזהיר אותך, בבקשה, תיזהר על התפילין, שעה שאתה מניח אותם, אל תחשוב שום עכשיו עזרה. ואם אתה לא יכול, תניח אותם דקה או דקותיים. סיבה שיש לו תפילין משלו, אבל כשאתה לובש את תפילין הללו, בבקשה ממך, רק לחשוב על התפילין. אמר, לא בסדר, וככה עשה. וכל פעם שהיה מניח את התפילין, היה מרגיש ריח של גן עדן. והיה מרגיש שהוא לא בעולם הזה. תפילתו הייתה יוצאת מעמקי הלב. ואיזו הרגשה רוחנית עצומה מאוד, שאי אפשר לתאר אותה. יום אחד, ועודו לובש את התפילין הללו, אחרי כמה שנים, בא אליו איזה סוחר גדול, והוא יודע שהוא היה לובש את התפילין האלה, נועל את עצמו בחדר, שום אדם לא ניגש אליו, אפילו אשתו לא מדברת איתו. בא איזה עשיר גדול, מהר, רוצה ממנו איזה סחורה, והוא שכח טעה, פתח את הדלת, דיבר איתו בענייני מסחר, וחזר ללמוד, הרגיש אותה הרגשה איננה. איננה. אז הצטער מאוד, הלך אצל החכם, אמר לו, תפתח את התפילין. פתח את התפילין, ראה כל שמות הקודש שהיו, נמחקו. אז די, התפילין יהיו פסולות. תראו מה זה תפילין. תפילין זה לא פשוט. אנחנו השם זיכה אותנו מצווה יקרה כזאת, והנחת תפילין וקשרתה לאות על ידיך, והיו לזה עוטפות בין עיניך. בזמן הגמרא אפילו לא היו מניחים אותם כל יום, בכדי שלא יבואו לזלזל בהם, כי לא היו יכולים לשמור אותם גוף נקי, לשמור את עצמם כמו שצריך. אבל היום זה איסור, ויש אומרים שאם אדם יום אחד לא הניח תפילין, זה כבר נקרא כקרפתא דלא מניח תפילה. צריך להיזהר מאוד, שאפילו יום אחד לא יעבור עליו שלא הניח תפילין. אבל תפילין, אומר הזוהר הקדוש, שאדם מניח תפילין, מתנחלים לו עוונותיו, שכן כשקושר אותם, אז הוא מתקן את מה שהפריד. ולא עוד אלא, בתפילין יש שם שדי, שהראשין זה בקציצה של הראש, דלת בקשר מאחורי העורף, ויוד על הזרוע, הרי שדי. ומה זה שם שדי? אומר הזוהר, אל תשכח ששם שדי הוא משנה הטבע. ומי שמניח תפילין ונזהר בהם כהלכה, אפילו הטבע נגזר עליו בטבע להיות עני, יהיה עשיר. נגזר עליו חס ושלום להיות עקר, יוליד בנים. נגזר עליו להיות טיפש, יהיה חכם. זה הכוח של התפילין עצום, עצום. רק חבל שאנחנו, זה, הגמרא אומרת, כל מצווה שהיא שגרתית, יומיומית, אז אנחנו שוכחים את הערך שלה. מרוב שזה הפך להיות שגרתי, זה נהיה כאילו חלילה זול. אבל אדם יחשוב רגע מה זה תפילין. ולפני שמניח תפילין יעצור לשנייה לחשוב, לא זה תפילין של הקדוש ברוך הוא. גמרא אומרת, אנחנו מניחים תפילין, כי מראה על מה כמה נח תפילין. שאת הגמרא, טוב, לא מובן, מה הוא מניח תפילין? אנחנו מניחים תפילין, התפילין שלנו כתוב, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אבל תפילין זה מראה על מה? מה יכתיב בהו? מה הוא יכתוב שם? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא בעצמו השם, מה הוא יכתוב שם? אמרה הגמרא, ומי כעמך, כישראל, גוי אחד בארץ. כך כתוב התפילין של הקדוש ברוך הוא. שכמו שאנחנו מעידים עליו שהוא אחד, הוא מעיד עלינו שאנחנו גוי אחד בארץ. מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. לכן זה תפילין, רבותיי, להיזהר בהם מהיום והלאה. אנחנו רוצים מחילת עוונות, שלא להסיח דעתנו בשעת הנחת תפילין. שתדל האדם כמה שיכול. זה סגולה שימחלו לו עוונותיו. עוד כתבו בספרים, יניח תפילין של רבנו תם. כל אדם אחרי הנישואין, היום בימינו, מותר לכל אחד להניח. נכון שמרן השולחן ערוך כתב, שתפילין שרבנו תם לא להניח רק מי שמפורסם בחסידות, ויראת השם, זה בזמנם לא היה מצוי, תפילין שרבנו תם. היום ברוך השם, עכשיו דרך, והרבה מניחים תפילין שרבנו תם, אז זה, אין בזה איסור, עד רבה. זה טוב, זה מחפר. כותב רבן חיים פלטי, שיזכה על ידי הנחת תפילין שרבנו תם, להשכיל בחוכמה. כי הראשי תיבות של ההוויה, של התפילין יוצא הוויה. קדש, והיה כביעך, שמע והם שמוע. זה הוויה רגילה. ראשי תיבות, ישמחו השמיים ותגל הארץ. יות כה ובכה. זה תפילין של ראשי. ככה בתיקוני הזוהר כתוב. תפילין של רבנו תם, הסדר הוא קדש, והיה כביעך, והם שמוע, שמע. אז הזוהר אומר, ראשי תיבות ההוויה, יתהלל המתהלל השכל וידוע יוד שני ההין חכך וב מה כתוב יתהלל המתהלל השכל וידוע על יד תפילין של רבנו תם אז יהיה חכם אם הוא לא נשוי אז זה מהר יתחתן מהר שיזכה להניח תפילין של רבנו תם יהיה גם חכם בתורה יהיה משכיל משכיל בחוכמה הוא מסוגל לטהר את המחשבה של האדם על יד תפילין של רבנו תם אחרי זה יש עוד דבר אחד שהוא מצוי הרבה מים אחרונים שאדם סועד ואוכל לחם לפני שהוא בא לברך ברכת המזון ייזהר ליטול ידיו במים אחרונים לא יסמוך כל מיני קולות היום יש כאלה אומרים אתה אכלת עם מזלג אתה אוכל עם סכין אכלת סנדוויץ' תאכל עם כפפה לא, מים אחרונים צריך לעשות מים אחרונים הרב חידה מספרו ברכי יוסף בסימן קוף פא' כותב תדע שבשעה שאתה בא לברך ברכת המזון השכינה תבוא ואם לא עשה מים אחרונים, יבוא השטן ויקטרג על הברכה שלו. אתה יודע מה זה? יש שם הרחמן, כמה בקשות יש שם. אנחנו מבקשים שם על הכל, על העולם הזה ועל העולם הבא, ועל ימות המשיח. אז אם הוא לא עושה מים אחרונים, יבוא הוא יקטרג עליו. על ידי שעושה מים אחרונים, מסלק אותו ממנו. והוא לוקח את מתנתו בזוהמה שיש בידיים, באצבעות, בטיפות מים האלה של המים האחרונים, והולך. כותב עליו חידה, וביותר, מי שרוצה לכפר את העוון הזה, ייזהר מאוד מאוד בנטילת מים אחרונים. שלא יקטרגו עליו, כי הוא, יש לו עסק איתם עם החיצונים. אז הם יש להם אצלו חשבון. הוא פתח חשבון אצלם, ישראכרט עשה אצלם, כי אני יודע מה, שזה כרטיס זהב, כרטיס פלטינה, כרטיס של שמש וירח וכוכבים. אז זה צריך להיזהר. הוא ידוע אצלם, הוא לא עושה מים אחרונים, מזיקים לו. אז צריך להיזהר מאוד לעשות מים אחרונים, ולזכור מה שהגמרא אמרה, מים אחרונים הרגו את הנפש, מעשר ברכות, מעשר לאחד שהפקיד מעות אצל חברו, אצל אחד בא לאיזה עיר, מצא איזה פונדק, הפקיד אצלו מעות. בערב שבת היה. בא אחרי השבת, אמרו לו, היו דברים מהעולם. אז של החכם, הלך ראה שיש בספמו של האיש הזה, שאיזה עדשה אחת. הוא אכל עדשים בבוקר, ונדבק לו איזה עדשה בשפם. מה עשה? הלך אצל אשתו, ואמר לה, בעלך אמר שתחזיר לי את הכסף שהוא הביא אצלך ביום שישי, וסימן שהיום בבוקר אכלתם עדשים. מיד נתנה לו את הכסף. חזר בערב, אמר לו אשתו, טוב שאתה שלחת הכסף, אבל ככה זה אתה מספר לאנשים מה בישלתי לך, מה אכלת, מה לא אכלת, מה זה הדבר הזה. אבל מה היה? אמר לו, בא האיש הזה ואמר שסימן שאכלנו היום עדשים, ונתת לו את הכסף, אמר כן, שתגיע, לקח את הסכין להרג אותה במקום. במקום שהוא היה צריך ללכת, במקומה, הלך, הרג אותה. אז מים אחרונים הרגו את הנפש. אם היה עושה מים אחרונים, אז היה מנגב את צפמו גם עם הידיים, עם המים, אז היה מנגב אותם. זה סימן, זה במקרה נתפס בדבר הזה. לא בגלל זה אמרו לעשות מים אחרונים. מים אחרונים יש להם טעם בפני עצמו. רק באו להראות לנו מה זה יכול לגרום, שאדם לא יזלזל. ויש רוח רעה. ויזהר ביותר שלא ישפוך מים חיים על מים אחרונים על הקרקע. לכן צריך להיזהר מאוד. חיים יושבים, מתעצלים לקום לעשות מים אחרונים. מה עושה? לוקח מהכוס מים, שופך על הרצפה. אסור לשפוך מים אחרונים על הרצפה. למה? זה מפורש בשולחן ערוך. ששורה עליהם רוח רעה. ואם יעבור אדם על הרצפה, ינזק חס ושלום. אז ההלכה, תדעו, לא שהמים עצמם מזיקים. כתב שולחן ערוך, שאם אין לו כלי, אז יזרוק על גבי קסמים. מה פירוש? המים האלה, אפילו מים אחרונים, נגיד, עשה מים אחרונים בכלי. את הכלי הזה של המים האחרונים, אפילו אם שופך אחר כך לרצפה, מותר לדרוך, אין בעיה. הרוח רעה זה רק באופן ישיר. כלומר, אם אני אשפוך מים אחרונים על הידיים וישר אזרוק אותם לרצפה, אז זה יכול להזיק. אבל אם אני אזרוק אותם לכלי או לשולחן, ומהשולחן זה ירד לרצפה, זה כבר אחרת. זה לא כמו נטילת ידיים. נטילת ידיים של שחרית, זה טומאה עצמה יש. נעקרת הטומאה מהידיים ועוברת אל המים, ואז המים בכל מקום שהם, שם נמצאת הטומאה. אבל מים אחרונים זה לא כך. מים אחרונים הסגולה של הרוח רעה שלהם, שהיא רק באופן ישיר, אם היא תרד מהידיים אל הקרקע, זה נעשה, זה ישורה שם רוח רעה. אז לכן, גם הכלי הזה אנחנו יכולים לקחת גם בקוס, בצלחת שאתה אוכל בה ושוטה בה ישר, אחר כך אתה שוטף אותה, ואחר כך אתה לוקח את זה משם לכיור. רק מה יש ששאלו איך אנחנו שופכים בכיור? הרי הכיור הולך לרצפה. או עכשיו איך זה הולך? זה הולך ישיר. תחת הכיור יש את הצינור הזה, הסיפון הזה. ומשם הוא הולך לרצפה. אבל מה צריך להיזהר? לפעמים יש חצרות שיש שם כיור, שאין הכיור צינור למטה. כיור פתוח וישר נשפך לרצפה, זה אסור. אבל אם כן, יש צינור והצינור אחר כך מוליך לרצפה, בעיקום קטן אפילו, זה בסדר. כי כל שזה לא הולך ישיר, העיקר שלא ירד ישיר. זה ביותר מי שיש לו העוון הזה, ומי יכול להגיד עדי אין לי את העוון הזה. זהר שלא יעשה מים אחרונים ישר על הקרקע, אלא דרך איזה דבר. כתוב, אבל בים מותר. בים אין בעיה. שם רוח רעה לא שורה. כי יש שם 40 צעה. אז אתה יכול לעשות. עשה מים אחרונים בים. ואין פחד. הכל בטל ומבוטל, שם אחורה לא תשרה, השטן מפחד מהים.
לא יבוא לשם. יש לנו דבר נוסף, סגולה נפלאה שכתבה אותה הגמרא. דו הגמרא מסכת שבת דף קוף יוצחית אמרה שכל מי ששומר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, לא היה כמו דור אנוש עבדו עבודה זרה. מחול לו שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת. מה זה אנוש? נגיד אשרי אדם, אלא אנוש, דור אנוש חטאו בעבודה זרה. יעשה זאת, שומר שבת יחזיק בה, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. שומר שבת מחללו, מחול לו. כך דרשה הגמרא. וכאן דרשו רבותינו, גם העוון הזה, אחד הדברים הידועים, שמכפר על עריות, שמירת שבת. ושיודע שהיה בו עוון של עריות, או כל דבר אחר שדומה לזה, מעין זה, על ידי שמירת שבת כהלכתה, וצריך ללמוד הלכות שבת. מה זה הלכות בורר, הלכות סוחט, הלכות כושר, הלכות צובע, וזה פרטי פרטים בלי סוף, כמו שכתב במדע ביהודה. לא יאמר אדם, אני בבית, בשבת אני לא יצא, כדי שאני לא אעשה עוון. אתה יושב בבית, מי יודע, אם לא למד הלכות שבת, אלף מיני חטאים יכול לעשות. הלכות מבשל, בורר, סוחט, מה לא? כל פינה, כל צעד שיעשה ולא כהלכה, יכול לחטא. אז ילמד הלכות שבת כמו שצריך, וזה מוחל עוונות של האדם. ועוד, יענג את השבת. ולענגו בכל דבר של עונג. כל מיני מאכלים טובים, כל מיני משקאות טובים, כל מיני דברים שהם חשובים לשבת יעשה. ויותר מכל זה, הרמב״ם כותב, שיזהר מאוד מאוד בהכנות לשבת. הכנה וקניות לשבת, יעשה כל מה שצריך לכבוד שבת. תדעו, הרמב״ם בשום מצווה לא כתב שיעשה בעצמו, רק שתי מצוות יש. ידוע שכל מצווה, ראשית חוכמה מביא, שאדם צריך להשתדל לעשות אותה בעצמו ולא ייתן אותה למשרתים. למשל כתוב, יש כאלה שהיו לוקחים תלית ותפילין איתם, אבל לא יש לו משרת, הוא בעצמו נושא איתו בתלית והתפילין. למה זה כלי המלך, אני משתבח שאני לוקח אותם איתי, ואתן אותם באיזה משרת. וכן, שבת, הכנות לשבת, כותב הרמב״ם, שני דברים יש. ואחד כתב הכנות לשבת, כמו שהגמרא הביאה שם, על כמה תנאים ואמוראים, שהם בעצמם היו עושים, אחד היה מבקע עצים, אחד היה מחריך את הראש של הבהמה, לכבוד שבת, אחד היה רבי עמד רבי עשה מכתפי מעיילה מכתפי ונפקה, לוקחים מסעות על הכתפיים, כמה דברים, כולם היו עושים את זה לעצמם. כותב הרמב״ם, אפילו אדם גדול, הוא בעצמו יכין לכבוד שבת. והמצווה השנייה, סוכות. כותב הרמב״ם, בניית הסוכה ועשיית הסכך יעשה אדם בעצמו. לכן זה יש היום מנהג חדש בעל הארץ, נרים טלפון, אוכל מוכן, מצלצל אוכל מוכן, איזה אוכל מוכן זה? שבת, תכין אתה לעצמך. כתוב החכמים, אפילו התבלינים היו קודשים אותם בעצמם. אתה יודע איזה טעם יוצא? שאתה מבשל בעצמך, ואתה מכין, ואתה עובד, ואתה עושה. סיפרו פעם על לובלין, עליו השלום, ביעקב יצחק מלובלין. הוא היה תלמידו של נועם אלימלך. היה עני מרות. יום אחד, אחד החברים שלו הטובים ביותר, מילדות, בא אליו לעיר שהוא היה גר שם בלובלין, בא לבית הכנסת. החוזר ראה אותו את הכנסת, אמר לו, אדוני, איפה אתה מתאכסן היום? אמר, באתי לראות אותך. אמר, תבוא אליי הביתה. אמר, בסדר. קח אותו הרעבית, ראה אותו הביתה, ואשתו הייתה בעזרת נשים, גם היא באה איתו מחוץ לעיר. היא ראה אותו אצלו הבית, וראה אותו כמה שנים. איזו שמחה גדולה, שמח עליו. ראה אותו אצלו הביתה, ישבו שם, היה רבנית מסכנה, לא היה לה כלום בבית. עוני מרוד. אפילו תפוחי אדמה לבשל, לא היה. חיפשה, חיפשה, חיפשה בבית, מצאה שקית קטנה, מעט קמח היה שם. זה מה שהיה בבית. אמרה, אין דבר. שתקה לא אמרה לבעלה כלום. אמרה, ריבונו של עולם, אנא ממך, שאל יבוא שיבי קובך, ואל יקלמו בי ומבקשך. יש לי אורח גדול, תלמיד חכם גדול בא אליי היום. ובעלי גם לא אכל היום. וכעת ארוחת ערב, אין לנו ארוחת ערב, בבקשה ממך. יש לי מעט קמח. כמו שעשית ברכה אצל אליהו הנביא, שברך את אותה הצרפית. זאת הייתה אמו של יונה הנביא, זאת הייתה. אמו של יונה. אמר לה, כד הקמח לא תכלה. צפחית השמן לו, עד שהקדוש ברוך הוא נרחם. וככה היה. בבקשה ממך תעשה זה. תתחיל להגיד דבי נועם, להגיד כל מיני פסוקים, תתן לנו ברוך אתה בעירי, ברוך אתה בשדה, ברוך פרווית נחפי אדמתך, ארץ זבת חלב ודבת חלב, מה שזוכרת פסוקים, תתחיל להגיד. לקחה מים, הרתיחה על האש, לוקחת הקמח ומעכבבת, עושה איזה מין דייסה. אחר כך מצאה קצת איזה כינמון, איזה ישן נושן, מי יודע היה, משנת תרפו, ושמה קצת שמה, ואני יודע מה שעשתה עוד כל מיני, והייתה מברכת בלב את הקדוש ברוך הוא, וברוך השם נהיה ברכה ארבע קערות של דייסה, נהיה מהקצת קמח הזה. יצקה אותם והביאה אותם, אמרה סלחו לי זה מה שהיה, אמרה בסדר, אלה אכלו, ברכו הדייסה סמיכה, ברכים עליה מזונות, סמיך זה. וכל על זה, וכל כף וכף, חידושי תורה, ופירושים, ודרשות, ומאמרים, ונמשכה הסעודה הזאת, שעה תמימה, כמו סעודת שלמה המלך בשעתו. וסבעו כולם, איזו ברכה הייתה, הלכו לישון. עורד בבוקר, אז היא כבר הלכה, השאילה מהשכנות דברים, וזה, עשה להם ארוחת בוקר, והלכו לבתיהם לשלום. עברו מזה 5 שנים. ולאחר 5 שנים, היא אשתו של החוזה מלובלין הולכת, הייתה איזו חתונה של איזו קרובת משפחה שלה, והייתה שם איזו רבנית אחרת, אמרה לה תגידי לי תעשי טובה, אני מחפשת אותך כבר כמה שנים, גיסתי זאת הרבנית, הייתה גיסתה של הרבנית ההיא שהייתה אצלכם לפני 5 שנים, מספרת ואומרת שהייתה אצלכם בבית באיזה ערב אחד, ואת בישלת לבעלה ולה ולכם דייסה. אמרה מין דייסה משובחת שהיא הייתה בכמה מקומות בכל העולם כולו, אין טעם כזה בעולם כלל ועיקר, ומי יחפש תותך ורוצה לדעת את המתכון של הדייסה הזאת, מה זה היה ומה שמנסה לעשות כזה, והטעם עד עכשיו מתקתק לה בתוך הפה, והיא מחפשת דבר דומה לה, איך עושים. אמרה לה מה, את צוחקת עליי? אמרה לה לא, בכנות, אני מבקשת ממך, אני מחפשת אותך, לשאול אותך. אמרה לה, את יודעת, כך וכך היה המעשה. אמרתי כך וכך פסוקים, התפללתי לקדוש ברוך הוא, עשיתי את זה מהלב, ויצא משובח. אמרה, היית? זה דבר שאדם עושה. שבת, איזה כבוד השבת, שבת בא לנו אורח פעם בשבוע, חבל לא כל יום זה. אנחנו קונה לו אוכל מן המוכן, מאיזה חנות, מאיזה מפעל, מה זה, זה, זה שבת. תכין בבית, אני מבין, לפעמים לא עלינו, עקרת הבית לא מרגישה טוב, מרגישה שלא בטוב, או אני יודע, יש שם איזה דברים, יש סיבה, אונס, משהו אחר. אבל לעשות ככה? שבת. אומר אדם, יכין הכנות לשבת, זה מכפר עוונות. תשמעו מה כותבים הראשונים. בשבת צריך שיהיה נר דולק. בשבת צריך שיהיה חלה על השולחן. חלה, לחם, פיתה, לא חשוב. תיקח לחם שיהיה. שבת צריך שיהיה יין. שבת צריך שיהיה דג. ושבת צריך שיהיה בשר. אם לא בשר, עוף. גם עוף נקרא בשר. בשר עוף. כל הדברים הללו שהזכרנו, מספרם 7. שבת זה יום השביעי. דג, מספרו 7, ידוע. ד' ג', מספרו 7. נר, דולק נר, נון רש, נון זה 50, תוריד האפסים. 5 ורש 2, 200, הרש 7. יין, יוד יוד ונון. יוד 1, עוד יוד 1, נון 5, 7. בשר, בית 2, שין 3, הרי 5. ועוד רש 2, הרש 7. כל מה שאתה תספור, והם הוויה, ככה אומר הזוהר הקדוש. יכוון הוויה שלמה. בא הביתה רואה את הנר, אז האש שעל הנר זה צורתה צורת יוד, הלהבה. הלהבה שעל הנר זה יוד. אחר כך בקבוק היין, הוא לוקח אותו בקוס, שם אותו על היד, זה ה. 5 אצבעות יש לך ביד, זה ה של הוויה. אחר כך הדג הוא צורתו צורת וו. הנה וו של הוויה. אחר כך נשאר חתיכת בשר או העוף או הקציצה, לא חשוב, מה שאתה מביא. זה צורתו צורת ה, הרי הוויה שלמה. ויכוון שאם חטא ופגם בשם הוויה, על ידי 4 דברים האלה, הזוהר אומר, נר, יין, דג ובשר, הרי הוויה שלמה. מתחפר, תראו, אדם אוכל ושותה ומחפר עוונות. ראיתם דבר כזה? זה דבר נפלא זה. אדם משתדל שבת, יכין כעצמו כל השבוע בשבת קודש. הקדוש ברוך הוא מאהבתו אותנו עושה לנו כל מיני דברים שהם מקלים עלינו. יש עוד מצווה חשובה מאוד רבותיי, ספר תורה לכפר עוונות, ספר תורה, והוא הוצאת ספר תורה מהאחד. אדם שיודע שחטא בעריות, כותב רבנו הארי, יקנה הקמת ספר תורה. הקמת ספר תורה מאוד חשובה, והחבק את ספר תורה וינשק אותו, זה מכפר את כל העוונות של העריות. זה דבר גדול מאוד מאוד בהליכתו וחזרתו. וגם אם הוא לא קנה, שתדל לגשת אל הספר תורה בשעה שמעבירים אותו, חבק אותו בשתי ידיים, מחזיק אותו בשתי ידיים וינשק. וכן כשעולה לתורה, שיגיע לספר תורה, יתפוס אותו בשתי ידיים בשמחה, לא ככה איזה קצה אצבעות וזה עושה ככה, תיגש, תחזיק עם כל האצבעות שלך, תנשק אותו, ספר תורה, ויאמר בריך שמה בכוונה, בריך שמה דמרי אלמה, איזה שבח נורא יש שם, ענה עבדה דקודשה בריחו וסגין הקמה, אומר מוחל לו כל עוונותיו. וכותב רב חידה בספר ציפורן שמיר, כל האומר בריך שמה בפתיחת היכל בכוונה, כל עוונותיו נמחלים. תהיה עמה קודמך, תשתח לי בו ראיתך, תאב לין בנין דחילין, תאב לין ראותך, תשתהי משנת לי ביי. איזה תפילה הזאת, זה כולה מעותקת מילה במילה מהזוהר הקדוש, ויקהל דף רש ח' הביא רבי שמעון. אמר רבי שמעון, קדמה פקין ספר תורה בציבורה, בעיה נאמר אחי. אומר רבי שמעון, כאשר מוציאים ספר תורה בציבור, יש לומר כך, וראי שבל דבר העלמה. נכון שהרב חידה ואחרים כתבו שזה רק בשבת, או יש רצו לומר רק מנחה של שבת, אבל תדעו, לפי האמת, אם אדם יש זמן, למשל, פתיחת היכל מתארכת, גם בחול יאמר בריך שמה. אין איסור. אפילו שיש שם בריך כתרח ואתרח. כי סתם לשון הזוהר, קדמפקין ספר תורה בציבורה. גם דקדק הרב פעלים. אבל לא היה כוח בידו לשנות את המנהג. אף כמה מנהג, לפי האשכנזים, יש הרבה אומרים גם בחול, או בראש חודש. תאמר. אז אנחנו אומרים. אנחנו, אם יש הזדמנות, אנחנו אומרים בריך שמה, גם בחול, תמיד. ויש בזה כפרת עוונות, מקבל עליו מלכות שמיים, וישתדל להסתכל בכתב של הספר תורה, כי זה מכפר עוונות. זה רבנו אבי אומר, שמסתכל בכתב של הספר תורה מכפר עוונות. וגם לפני הקריאה, ועוד יותר אם יוכל לראות איזה מילה שהאות הראשונה של המילה מתחילה באות הראשונה של שמו, למשל שמו יעקב, חפש איזה מילה שמתחילה ביוד, אז יעקב מתחיל ביוד, חפש מילה מתחיל ביוד, או שם השם מתחיל ביוד, שתקל באות הזאת, זה יחפר לו עוונות. וכן כל שם ושם, מה האות הראשונה של שמו, חפש מילה שמתחילה באות הזאת, זה סגולה נפלאה. וגם אם לא מצא את האות של שמו, עצם ההסתכלות בכתב חשוב מאוד. והשתדל לעלות פעם אחת ב-30 יום לספר תורה, שזה מועיל למחילת עוונות. זה כמה הספר תורה חשוב. זה דבר מצווה שבקלות אדם יכול לעשות. ויש עוד. אמרנו על ידי שמחות אדם יכול לעשות. כל שמחה שהיא, שישתתף שם האדם, זה מכפר עוונות. זו שמחת חתן וכלה. אנחנו כמה רוצים שישראל יתחתנו יום קודם. שלא יישאר שום בחור רווק. עוד אחד נכנס לחופה. עושה שמחה גדולה לקדוש ברוך הוא. אדם שהולך לשמחת חתן וכלה, ובעיקר לשבע ברכות בשעה שהם מקדשים, זה סגולה נפלאה מאוד, זה מכפר עוונות. הגמרא אומרת, מעשה ברבי ישמעאל, היה רבי ישמעאל של הברייתות שאנחנו אומרים אותו כל בוקר. רבי ישמעאל פעם בא אליו יהודי אחד ואמר לו, רבי, נדרתי הנאה מבת אחותי. אחותו כנראה רגיזה אותו, רב איתו, נדר הנאה שלא יהנה מהבת שלה. ויש גמרא, מצווה לאדם שיישא את בת אחותו. למה? בנות אז לא היו כל אחד קופץ עליהם, אז היא תישאר מסכנה גלמודה בבית, חפש לחתן שלו כלשהו. אז אם יש קרוב משפחה, דוד יכול לקחת אותה, את בת אחותו, מצווה. בת אחותו, בת אחיו, יש מצווה. אז זה, האיש הזה נדר הנאה מבת אחותו, ועכשיו הוא רוצה אותה, אבל הוא נדר. בא אצל רבי ישמעאל, אמר לו, למה נדרת? אמר, היא מכוערת, לא נראית לי, ואני נדרתי ממנה הנאה. אמר, בסדר, מה עשה רבי ישמעאל? הלך קרא למשפחה של אחותו, אמר, תביאו את הבת. לקח אותה לאיזה קוסמטיקאית, ורחצוה, הגמרא אומרת, רחצוה, שחוה, וצבעו אותה כל מיני צבעים,
עין צבע כזה, עין צבע הוא, אף כזה, אוזניים כאלה, איך שאנשים אוהבות. איך הגמרא אומרת? אישה אפילו בת 80 אוהבת להיראות כמו אחת בת 16. שאל אותה בת כמה את, אומרת עוד לא 18. אז הן אוהבות את זה, טוב שהן אוהבות את זה, יש משהו שהן אוהבות. אז אמרתי, אז אמר להם, רחצוה, סחוה, תיפוה, תקשטוה, והלכו, לקחו אותה לאיזה בוטיק, הלבישו לה איזה בגדים יפים, אחר כך לקחו אותה לחכמים, היו יודעים, רבי ישמעאל היה איש חכם, לקחו אותה לחנות של תכשיטים, איזה תכשיטים מילאו אותה, ואמר לו רבי ישמעאל לבחור הזה, אז אתה רוצה קלה? אמר כן. אמר בוא, אני יש לי פה איזה קלה בחדר השני, אתה תסתכל עליה, תגיד אם אתה רוצה אותה או לא. הסתכל, אמר זאתי, הלוואי מי זאתי הנסיכה, בכל אירופה היא נסיכה כמוה. אמר לו, על זאת אתה נדרת? אמר לא, אני לא יודעת מה פתאום, זה לא זאת. אמר לו, זה זאתי בת אחותך, אם היית יודע שזאת בת אחותך היית נודר? אומר בטח שלא. אם כן תעמוד פה, מותרים לך, מותרים לך, מותרים לך, לך יאללה, לך לשלום מהר, תעשו חתונה עוד 7 ימים, יאללה מזל טוב. שלח אותם. אומרת הגמרא, כשנפטר רבי ישמעאל, אמר, לפני שנפטר, ריבונו של עולם, בנות ישראל נאות הן, אלא שעניות מנבלתן. הבנות הן נאות. יש בת יהודיה שהיא לא נאה, בת אברהם יצחק ויעקב. אבל העוני, החוסר תשומת לב, החוסר טיפוח, אז הן נראות כאלה. אבל תטפח אותה, תראה. מה זה יופי? זה הכל דבר שקר. שקר, הן דבל היופי. זה הכל חיצוני. כשנפטר, אמרו עליו, הספטנים, בנות ישראל, אל רבי ישמעאל בחנה, המלבישכם שנים עדנים. אומרת הגמרא, מה זה ברבי ישמעאל? זה יושב ודורש בתורה. פתאום שמע שירים בחוץ. אמר, מה זה שירים, קולות וברקים יש בחוץ? אמרו לו, הרב, מולכים כעת קלה לחופה. מה קלה לחופה? מהר כולם לצאת. יצאו לפניה, רקדו לפניה, טיפחו, ליוו אותה, וחזרו ללמוד. זאת אומרת, כמה מעלת שמחת חתן וקלה היא גדולה מאוד. אומרים הספרים, מפה תראה, ושרב אליהו מני כותב, מפה תראה שמי שיודע שהוא חטא בחטא של עריות, אז הוא גרם הפרדה בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, בין הקדוש ברוך הוא לישראל. כפרה לזה, יעשה חיבור בין חתן לכלה. אתה יש לך איזה בת ממשפחתך, אתה מכיר איזה בחור טוב, תעשה הכירות ביניהם, תגרום שהם יתחתנו, תחפר לך עוונות. או, לא, אתה לא יודע לעשות את זה, יש איזה חתן לכלה, תעזור לו באיזה משהו, באיזה מתנה, בעצה טובה, בהלוואה. תבוא אליו לחתונה, תשמח אותו, תגיד לו ברכת מזל טוב. זה כל זה מכפר עוונות. אומר בעיקר גם מי שנמצא בשעת החופה, או שבע ברכות, שזה מעלה גדולה. זה חתן לכלה. אחר כך ברית מילה. להיות נוכח בברית, גם בזה יש כפרת עוונות. כמובן, בתנאי שאין ביטול תורה. אם יש לו שיעור או עוסק במצווה, שאלת העוסק במצווה, פטור מן המצווה. לא כתב הגאון יעבץ, גם ברית מילה שאם הזמינו אותו. אבל, אומר, אבל אם הוא פנוי, הוא פנוי נגיד, אז האיש הזה אומר, ברית מילה, תלך. תלך בשעת הברית. וכתוב במדרש, אליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, מה אני אבוא, אני אעשה, אבוא לברית? ושם כולם חטאים, אמר לו, חייך אליהו, שבשבילך, כל מי שיש שם ויהרהר תשובה בליבו, אני מכפר לו את העוונות. אז יש דבר גדול מזה, שעת ברית מילה, אדם יהרהר תשובה לפני זה. כתוב יותר מזה, אם קוראים לתינוק בשמו של האיש הזה, זה נמחלו לו עוונותיו. מעלה גדולה. לכן יתפלל שלא יקראו לילדים שמות של צנצנות וכל מיני ג'וקים, רועי ואני יודע מה, ואבו ג'ילדי ואבו רתיך, איזה שמות אלה? שיקראו שמות שיש, אולי אנחנו, השמות שלנו, יקרא השם שלך, יתכפר העוונות. זה דבר גדול מאוד. אז זה ברית מילה, אומר איזה מעלה יש במילה. וגם הכנת הילד, כמו שהוא נגיד יביא איזה קרית לברית, כובע לילד, ילווה את הילד, ייקח אותו באוטו, חפר עוונות. והחידה כותב. מילה, כל הכנה לברית, או יבוא יעזור שמה. יביא איזה כיסא, יביא פה איזה שולחן, יביא פה איזה מפה, פה צריך מישהו תלית, פה צריך מישהו בסמים, מישהו צריך איזה דבר, יעזור. עוזר בברית, שזה כפרת עוונות. זה מחפר, הנה.
לדרכים אלגנטיות, דרכים טובות. יותר מכל זה גם, לשמח בעלי המצווה, שמח חתן וכלה, שמשמח חתן וכלה ורוקד, ומשמח אותם, טפח בידיים, מכפר עוונות, כל זה. ומה זה חתן וכלה? שבעה ימים, לא רק ביום החופה, כל השבעה ימים, יש בזה כפרת עוונות. ויש יותר מכל צדקה, צדקה חשובה מאוד, כמה צדקה יש למעלה, גמרא בבבא בתרא אומרת, רבי אלעזר אומר, גדולה צדקה, גדול הנותן צדקה, יותר ממשה רבנו עליו השלום. זה יותר ממשה רבנו. מאיפה ראינו? שכן, משה רבנו אומר, כי יגורתי מפני האף והחמה. משה רבנו אומר, אני מפחד מהמשחית ששמו אף, יש מנח מזיק שמו אף, ויש אחד שמו חמה. והתורה הפסוק אומר, מתן בסתר יכפה אף. משה רבנו פחד מאף. אתה תיתן צדקה ותן אותו בסתר בכבוד. וצריך שיהיה עני הגון, אם הוא תמיד חכם, אם הוא יראה שמיים, ואתה נותן לו צדקה, אין למעלה מזה. כלומר, אומר, כאילו הקריב כל הקורבנות שבעולם. ומי לנו, לנו לגויים, עם מחשמן גדול מנבוכדנצר הרשע. נבוכדנצר היה כמו אכזר, רשע, מרושע. זה שהחריב את המקדש, והוא במלאכים התקלס. במדרש כתוב 150 מלאכים תחת השולחן שלו. קצץ לכולם את האצבעות של הידיים והרגליים. לאכזר מארץ האכזרים, מחשמו וזכרו. זה נבוכדנצר הזה, והיה מתעלל בהם גם. כל מיני התעללויות, דברים הכי מכוערים שבעולם היה עושה איתם. רשע הזה, והוא במלאכים התקלס. והענאה שלו הייתה, היושב אוכל, מרעיב אותם 48 שעות, יומיים, שלוש, עושה להם תענית הפסקה, תענית מעט לעט, והם רואים את האוכל ומריחים, והריר יוצא מהפה שלהם, ולא יכולים לגוע, כי אין להם אצבעות. גומר לאכול, זורק להם את העצמות, ונהנה לראות כמו כלבים איך הם מלקקים את העצמות. רשע כזה היה. ומה עשה? לחירם מלחצור, זה הרשע, שחי העריך ימים, ומה שעשה לו, לקח את אמו לידו מה שעשה לה, ואחר כך היה לוקח אותו את חירם. הגמרא אומרת, כל יום חותך מבשרו כזית בחיים, טובל בחומץ ואוכל מול הפנים שלו. תראה, אכזר היה הרשע הזה, שבא דניאל ואמר לו שהוא יחיה עם חיות השדה, הוא יתפך להיות כלב ויוכל עשבים ויוכל זה. אז הוא שואל את דניאל, אבל שמעת איך אפשר לדחות את הגזרה? אמר לו, כן, תיתן צדקה, וחטאייך בצדקה פירוק, ועוויך במחן עניים, תתחון על עניים, תרחם על עניים, תיתן צדקה, אז זה יתחפר לך. טוב, שמע. מה עשה? את הארמון שלו פתח בית תמחוי שם, שם שם שלט, אוכל לכל מי שרוצה, חינם אין כסף. תחילו לבוא עניים מכל מיני אומות וגזעים, באים, כלומר חמה רוצה לאכול, אוכל ושותה. 12 חודש היה צריך לבוא עליו הגזירה הזאת, לא באה. רשע מרושע שרב בית המקדש, נוחד נצר. יום אחד, והוא אומר, אחרי 12 חודש, בא לבית שלו, ראה מה זה מלא עניים, אוכלים, שותים, הקים צעקות. מה זה פה הבית שלי, אוכלים פה חינם, אין כסף, מה זה פה, מה אתם חושבים, משרד הרווחה, משרד הסעד, מה זה מלא מופת, אתם אוכלים פה, יאללה החוצה, יאללה ברה. עד שלא גמר לצעוק, נהפך לכלב. עוד הוא מדבר, נהפך לכלב. ושבע שנים היה כמו חיה. והגמרא אומרת, שמת תומר, שגם השכל שלו התחלף. אומר, לא, שכל של בן אדם היה לו, שירגיש צער. שבע שנים חי, אם כתוב חיי כלב, זה רק נבוכדנצר יודע להגיד לנו איך זה חיי כלב. הוא חי כמו כלב עם חיות השדה, ואחר כך מת. אז תראה צדקה, מה עושה צדקה, כמה היא חשובה. אומר, ויזהר האדם מאוד, שלוש פרוטות לפני תפילת שחרית, זה בויברך דוד, ואתה מושל בכל, ייתן שלוש פרוטות לצדקה. ושוב פעם במנחה כתב רבנו ארי, שאומר, ואשרי שווה ביתך, פותח את ידיך, יכין גם שלוש פרוטות, יהיה לו בכיס, כיס מיוחד של צדקה, הכי טוב. גם אם אין קופה לידו, לא צריך ללכת עד הקופה, הוא רוצה לעמוד עמידה עכשיו, איפה הולך שלו לחפש איזה מישהו, ישים לידו באיזה כיס מיוחד, שתיים ושלישית ביחד, פותח את ידיך. בערבית אין, אבל זה צדקה. אומר, זה מכפר העוונות, זה רבנו ארי אומר. אומר, וגם אל תשכח כתוב לא תקפוץ את ידך. למה התורה שצפתה על צדקה אמרה לא תסגור את היד? למה לא תקפוץ? אומר שאתה סוגר את היד, כל האצבעות שווים. כשאתה פותח, אתה רואה אחד גבוה, אחד נמוך, אחד ארוך, אחד קצר. אדם רואה את כל האנשים שהוא סוגר את ידו, כולם סבעים, דשנים, רעננים, ברוך השם, כולם לבושים, כולם בסדר. אבל כשאתה תראה כל אחד ואחד מה מצבו, יש אנשים שבאמת מצבם לא טוב. אז זה לא תקפוץ את יד אחד, תסגור את היד, תפתח אותה ותראה. יש עוד כמה דברים חשובים שנזכיר אותם. ביניהם יש מעלת הענבה. כבר דיברנו על זה בשבוע שעבר. ורבנו הרי אמר, אם היו יודעים הבריות כמה הענבה היא חשובה, אף אחד לא היה כועס על שום דבר. וגם כשאדם מקבל בזיונות, חירופים, גידופים, אין כמו זה מכפר עוונות. אם ביזו אותו, אם קיללו אותו, אם דיברו עליו, אם חרפו אותו, ויש לו מה להשיב, ישתוק. אין כמו זה שכל העוונות שלו מתחפרים. ושאר הרב בנו חיים ברעתר אומר, מבזים אותו על המקום יגיד לעצמו כפרת עוונות. ואותה שעה כל העוונות שלו ימחלו. ויעסוק בתורה לשם שמיים. כל מי שעוסק בתורה לשם שמיים, נמחלים כל עוונותיו. השם יזכנו לעשות רצונו כרצונו, ולעובדו בלבב שלם. רבי חנניה, בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, רק ירבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני יחפש למען.